הפטרתה של פרשת משפטים, פרשה עמוסה במצוות ובפרטים רבים, היא בירמיהו פרק ל"ד, פרק שעוסק בעבדות. מבין ריבוי המצוות הרבות מאוד שמופיעות בפרשת משפטים, ביניהם השבת אבדה, בשר בחלב, והטיית משפט, דבר שקר תרחק, מצוות חברתיות רבות, בוחרים חז"ל להדגיש עבורנו דווקא את עניין העבדות, שהוא אמנם פותח את הפרשה, אבל לא תופס את המקום המרכזי בה. ובמיוחד שאנחנו נמצאים היום לכאורה, נראים כרחוקים מעולם העבדות. והנה הפרק הזה בירמיהו ל"ד מתאר לנו מציאות מורכבת מאוד, מאוד בעם ישראל. כאשר עם ישראל משחרר את העבדים, הנביא אומר להם, אולי תשחררו את העבדים שאתם מחזיקים, שאתם משעבדים, ואז גם אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עליכם וימנע מכם את העבדות הצפויה לכם בידו של נבוכדנצר מלך בבל שכבר מתקרב. ובאמת עם ישראל משחרר את העבדים, אך ברגע שנגמר המעמד הגדול שבו הנביא אמר את דברי התוכחה שלו, כן, אומר כאן הנביא, כן, הדבר אשר היה לירמיהו מעת אדוני אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים מקרוא להם דרור, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשיים, ובאמת שמעו ועשו את זה, אבל מיד אחר כך, וישובו אחריכן וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים ויכבשום לעבדים ולשפחות. אך נגמר הטקס, רק נגמר המעמד הגדול של השחרור, והנה ברחובות שיורדים מבית המקדש, כל אדון רודף אחרי העבד שלו, מניח עליו את ידו ואומר לו, לאן אתה חושב שאתה הולך? אתה מגיע איתי וחוזר חזרה לעבדות. יש כל מיני מדרגות בעבדות. כל עבדות היא שפלה, אבל לתפוס עבד שכבר השתחרר, זה הדבר השפל מכולם. זו כנראה הסיבה שפרעה מלך מצרים נענש בקריעת ים סוף במוות. לא היה תכנון, התכנון לא היה להמית את כל מצרים, אבל מכיוון שפרעה ירד במדרגתו עוד ועוד, עד כדי כך שהוא רודף אחרי עבדים משוחררים, ועובר על הציווי של התורה, אבל בעצם זה ציווי אוניברסלי, לא תסגיר עבד אל אדוניו, נגזרה עליו מיטה, הוא הביא את המיטה על עצמו. וזה בעצם מה שקורה כאן. העבדות, או במילים שלנו, בתקופה המודרנית, הניצול של החלש, של מי שאין לו כוח להגן על עצמו, של מי שלא מסוגל לגייס לעצמו עזרה, של מי שהוא חלש או כלכלית או חברתית, הניצול שלו הוא העבירה החמורה ביותר, הוא הפגיעה החמורה ביותר בצלם אלוקים. צלם אלוקים שבאדם דורש מאיתנו לראות את צלם אלוקים שבכל אחד ואחד, לא משנה מעמדו החברתי, לא משנה מוצאו, לא משנה אם הוא יתום, גר, אלמנה, אם הוא חלש, או במיוחד אם הוא יתום, גר, אלמנה וחלש, אדרבה צריך לראות שבתוך האדם הזה שאולי החיים יתחזרו אליו, נמצא צלם אלוקים שלא מאפשר בשום פנים ואופן לשעבד אותו. וכאן בפרק הזה מתוארת ההתמכרות לעניין הזה. איך החזק מתמכר לשליטה על החלש, הוא לא מסוגל לשחרר את הדבר הזה. איך החזק מתמכר לעובדה שיש מי שיעשה את העבודה בשבילו, שיש מי שיעבוד בשבילו, מי שיפעל דברים שהוא צריך לעשות במקומו. הדבר הזה הוא רעה חולה, הדבר הזה הוא מידה מקולקלת, ולמעשה אפשר לומר שהאנושות אמנם שינתה את השמות, ולא ידברו על עבדים, לא ידברו על שפחות, אבל ידברו על אנשים שקופים, על אנשים מנוצלים, על אנשים שלא יכולים להתאגד, אנשים שהזכויות שלהם לא נשמעות. והתורה, אפשר להגיד, מחנכת אותנו בתוך כל הריבוי הזה של המצוות החברתיות, אפשר להגיד שהמצווה הבסיסית ביותר, הראשונה ביותר, היא אל תנצל את הכוח שלך, אל תנצל את המעמד שלך כדי להשתלט על החלש. אלא אדרבה, התורה מחנכת אותנו לאמפתיה. התורה מחנכת אותנו לעזרה, התורה מחנכת אותנו לראות את הגר, את היתום, את האלמנה, התורה מחנכת אותנו להושיט עזרה, התורה מחנכת אותנו להרים מי שנפל, התורה מחנכת אותנו למי שנפל, כי ימוך אחיך ומתי ידו והחזקת בו. התורה מבקשת מאיתנו לשים לב לצלם אלוקים שנמצא בנו, וממילא לשים לב גם לצלם אלוקים שנמצא באחר, שנמצא בזולת. אז מבין כל המידות וכל המצוות החברתיות שיש כאן, בוחר הנביא לצבוע את הדבר שאולי ממשיך ללוות אותנו עד היום הזה, את הרעה החולה של החזק שמנצל את הכסף שלו, את המעמד שלו, את היכולת שלו, את הקשרים שלו, כדי לעשוק, לגזול, לנצל ולשלוט על החלש. אפשר לקרוא לזה עבד, אפשר לקרוא לזה שכיר מתחת לשכר מינימום. כל הקבוצות החלשות בעצם זעקתם נשמעת בפרשה הזאת, ויותר מזה, יותר מזה בהפטרה הזאת. לא פחות דולה יותר קורא לזה הנביא חילול השם. ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו ולכן אומר הנביא, מי שלא יודע לתת חופש לזולת, גם הוא בעצמו לא יהיה לו חופש. ולהפך, מי שיודע לתת חופש לזולת, מי שיודע להתייחס בצלם אלוקים לכל מי שסביבו, הוא זוכה שצלם אלוקים מאיר בתוכו, מאיר בתוכו, ואלה הדברים שבעצם הנביא מלמד אותנו, הצבע האז, המרקר הזה הזועק על מצוות העבדות, לא נועד רק לדורות ההם, אלא נועד אלינו כאן ועכשיו.